אם אינני טועה, כמה שהספקתי לקרוא את תולדות המחבר של המאמר שנקרא אותו כרגע, הוא למד בישיבתו ואולי אפילו היה תלמידו של רב חיים מוולוז'ין. הרב הזה, קוראים לו הרב דוד טייביל, זכר צדיק לברכה, שהשבוע אני זכיתי להיות בחנוכת רחוב בגילו בירושלים על שם צאצא שלו, אחד מהצאצאים, הנינים או יותר, בשם הרב אלטשולר, זכר צדיק לברכה, שהוא הקים בית ספר לבנות כאן בירושלים בשם אלטשולר, בית ספר אלטשולר. ועיריית ירושלים מצא לנכון להנציח את היהודי הזה, הרב אלטשולר, שעשה האיש חינוך ממדרגה ראשונה, רחוב על שמו. באתי, מכיוון שיש לנו קשר למכון מאיר מיוחד לאלטשולר, למוסד שהוא הקים, כן? אז הזמינו אותי, באתי לשם גם. מה הקשר המיוחד? ארון הקודש בבית המדרש שלנו, תשימו לב, מישהו ראה פעם את ארון הקודש הזה? נפתלי, אתה ראית את זה, נכון? אתה גם בנית את הבסיס לארון הקודש. תודה רבה, אשריך, מה טוב חלקך. זכות זה יעמוד לך. אבל כל מי שנכנס לבית מדרשנו, הוא מתרשם כל כך מהארון הזה, לא בגלל שהוא מפואר כל כך, כמו שהוא מקרין, הוא מקרין את השכינה ממש. מי שבנה את ארון הקודש הזה, זה היה הרב דוד טייביל, זכר צדיק לברכה, זה אותו רב שאנחנו נקרא כרגע את הדברים שהוא כתב, בהקשר כמה חשוב האחדות בעם ישראל בכל זמן, ובמיוחד בעת מלחמה. אז הוא היה הרב של מינסק, ברוסיה הלבנה כמדומני, היה הרב של מינסק, אני לא זוכר את ההיסטוריה, אבל הוא בנה שם ארון קודש באמת לתפארת, נדמה לי שלזכרו של אביו, זכרונו לברכה, הוא היה במינסק, הוא היה הרב הראשי של מינסק. ובדרך לא דרך הארון הזה התגלגל והגיע לארץ ישראל, והיה במוסד הזה, אלטשולר, זה היה בית ספר לבנות, ובדרך ניסית ופלאית, הוא הגיע למכון מאיר. זה גם כדאי לספר את הדבר הזה, כי בנינו כאן, ברוך השם, בית מדרש גדול וכל זה, והיה חסר לנו ארון קודש, ולא ידענו מאיפה להשיג את הארון הזה. אבל יום אחד זה כמו, איך אומרים, פתקה מן השמיים, בא את בחור צעיר שהוא גר כאן לא רחוק מכאן, ושם פתקה קטנה, אם אתם רוצים ארון קודש, אז אני יכול לעזור לכם להשיג. ובאמת, סיפור, אני לא רוצה להאריך בזה, בכל זאת, הארון הזה, גילינו אותו, שחזרנו אותו, בנינו אותו, והוא עומד לתפארת בבית המדרש, ואין לי ספק שהשכינה שהיא שורה בבית המדרש, גם ארון הזה הוא משפיע על ה... ואני אומר את המילה שכינה, למה? כי הרב הזה, הרב דוד טייביל, היה ענק בתורה. ידוע עליו על שיעוריה, הוא היה בגמרא, בישיבות גבוהות לומדים את בית דוד, נחלת דוד, בית דוד. ברשותכם, אנחנו נלמד מה הוא כותב, מהי החשיבות של האחדות בעם ישראל, וכאמור, תמיד, אבל לעת כזאת, שחיילינו נלחמים בחזית, האחדות בינינו זה הכוח היותר גדול שנותן לצבא ההגנה לישראל. בוא נקרא את המאמר. אמנם הוא עוסק בדברים עמוקים מאוד וגבוהים מאוד, אבל אפשר באיזה מידה להבין את הדברים שהוא רוצה להביע כאן לגבי חשיבות האחדות בעם ישראל. אני קורא את הדברים ואני אסביר. איפה שנצטרך להעמיק, נעמיק. זה בספר בית דוד דרוש וב. כן. אמנם אם היות כי עזרה וסיעתו התפללו לבטל מהם יצרה דעבודה זרה, נתקבלה תפילתם, הרי בבית ראשון גלינו בגלל, בין השאר בגלל עבודה זרה, ועזרה וסיעתו ביטלו את זה, יצר העבודה זרה בטל. הנה עם כל זה לא הועילה תפילתם זולתי לבטל מהם חטא העבודה בפועל, נגלה. כי זהו אשר נתבטל מהם על ידי תפילתם של עזרא וסייעתו, שלא לעבוד עבודה זרה בפועל ממש, כאשר עשו בבית הראשון עם ישראל וכן גלו. אולם לא הועילה תפילתם לעקור אותו מכל וכל, בלתי אשאיר לו שורש וענף כמצוות חז"ל, שאמרו עבודה זרה צריך לשרש אחריה, לשרש הכוונה לעקור אותה עד הסוף, לא להשאיר אפילו איזשהו שמץ, כמו לא עלינו אותה מחלה נוראה, ואם אתה לא עוקר אותה עד הסוף היא מתפרצת. אז לכן אומר עבודה זרה צריך למצוא דרך איך לבטל לגמרי אותה. הוא אומר שבבית ראשון עבדו עבודה זרה, עזרא וסייעתו ביטלו את העבודה זרה, אבל עדיין לא שירשו, עדיין נשאר עבודה זרה באיזה מידה בבית שני, ועל זה הוא מתייחס. בואו נראה את העבודה זרה של בית שני. כן? כן, שאמרו, עבודה זרה צריך לשרש אחריה, כי עודנה נשאר ממנו שורש פורה ראש ולענה, אשר הוא קשה כעבודה זרה, ויותר ממנה, והוא המחלוקת ופירוד הלבבות האויה בימינו, כבל לתקופה שלנו. מחלוקת ופירוד בעם ישראל זה יותר אומר גרוע מעבודה זרה. גם הרב זצ"ל באורות כותב על זה לא פעם. הפירוד זה דבר נורא בעם ישראל. הוא גם יסביר מדוע. והוא המחלוקת ופירוד הלבבות האויה בימינו, אשר על זה אמרו חז"ל, מקדש ראשון מפני מחריו, מפני שהיה בו ג' דברים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה ומצוות, בגמילות חסדים, מפני מחריו, אומרים חז"ל, מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם, כנגד ג' עבירות עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. והיה זה יען כי כן כאשר הוא עובד עבודה זרה, העובד עבודה זרה כופר באחדותו שהתברך, הוא משתף לו דבר אחר. לעומת זה, אבון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין אנשי האומה הישראלית, היא עצם הכפירה, כמו כן באחדותו התברך שמו. הוא יסביר גם מדוע. אני רוצה להתייחס לדבר הזה. המחלוקת, אמרנו שכינה. איפה שיש שכינה, יש אחדות, יש אהבה, יש שלום, יש כל טוב. איפה שיש מחלוקת, הדבר הזה, הוא אומר, זה עבודה זרה. עבודה זרה, מהותה של העבודה זרה, צריך להבין, זה לבטל את ייחוד השם, את אחדות השם. עבודה זרה, כך הוא מסביר רב חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים, שאדם לוקח איזה כוח פרטי והוא משתעבד אליו, והוא שוכח מי שאמר והיה העולם. זה יכול להיות כוח הפרטי הזה, זה יכול להיות כוחות הטבע, זה יכול להיות בני אדם, זה יכול להיות פסלים, זה יכול להיות כל מיני. ברגע שאדם לוקח איזה כוח, אומר, הכוח הפרטי הזה הוא יעזור לי, הוא מסדר את הכוחות, הוא... זה יכול להיות גם היום, אפשר לעבוד לעבודה זרה, זאת אומרת שאדם משובד לדבר זר. אולי שמעתם על העבודה זרה הידועה בדור שלנו, הכסף. מישהו מכיר את הכסף? אלילי זהבו וכספו. לפעמים אדם חושב שהכסף יענה את הכל. אני בדקתי את זה, זה לא נכון. לא שהוא לא טוב, אבל לא יענה את הכל. יש אנשים עשירים מסכנים, אומללים. נכון או לא? הוא חשוב, אבל הוא לא מנהל את העולם. יש בורא עולם, יש אדון עולם. אז כל כוח פרטי שאדם עובד אותו, זה נקרא עבודה זרה. אותו דבר הוא אומר כאן לגבי עניין של פירוט, שקיים פירוט בעם ישראל. שדרך עם ישראל מתגלה הקדוש ברוך הוא, מתגלה ייחוד השם, אחדות השם. אז ברגע שיש בינינו חס ושלום פירוד, מסתתר האלוקות כאילו בעולם. מסתלק, מה שאומרים חזר. השכינה מסתלקת, נעלמת בעניין של הפירוד. כי כאשר העובד עבודה זרה הוא כופר באחדותו יתברך, הוא משתף לו דבר אחר כאמור, ככה לעומת זה, אבון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין אנשי האומה הישראלית, והוא עצם הכפירה, כמו כן באחדותו יתברך שמו. כי שורש אחדותו יתברך שמו, הוא מחייב שיהיו כללות העם הקדוש הישראלי מתאחדים יחד. זה מחייב אחדות. האחדות בינינו מגלה את קודש הבריך, מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. דברים מופלאים. כי שורש אחדותו יתברך שמו, הוא מחייב שיהיה כללות העם הקדוש הישראלי מתאחדים יחד באהבה ואחווה ורעות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד, מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן, כאשר הבורא דבר שמו, הוא האחד, הפשוט, ההחלטי, לא כאחד הזוגי ולא כאחד המספרי ולא כגוף, אחד המורכב מאיברים רבים, מתחלפי המזג והתכונה, לא כבניין אחד המחובר מעצמים רבים, אפס, כי הוא האחד הפשוט בתכלית הפשיטות, אשר אין ארוך אליו בכל נבראי מטה ונאצלי מעלה. כאשר יריחו בזה המחור. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. יש כאן מישהו דתי במקרה בכיתה הזאת? אתה דתי. אתה מאמין באלוקים. כן, יפה מאוד. יש כאן עוד מישהו שמאמין באלוקים. גם אתה, יפה מאוד. איזה אלוקים אתם מאמין? סליחה שאני שואל שאלה. אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, יפה מאוד. כל בוקר אתה אומר את זה בתפילה. שלוש פעמים ביום, אנחנו אומרים את זה. מאמין באלוקים. אבל צריך להבין, מה זאת אומרת אני מאמין באלוקים? זה לא מספיק להגיד אני מאמין באלוקים. צריך באמת להאמין באלוקים. אז באמת, כאן הוא אומר שהמחברים, הרבנים, כל הצדיקים, שמתייחסים לעניין של האמונה, אומרים, האלוקים הוא אחד, לכן אנחנו אומרים כל יום, פעמיים ביום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבל מה זאת אומרת לייחד את הקדוש ברוך הוא? צריך להבין את הדבר. אז אומרים בספרים, צריך לשלול מהקדוש ברוך הוא שלושה דברים, צריך לשלול מהם. הדבר הראשון, שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, לא בזמן ולא במקום, הוא לא מוגבל. מה זאת אומרת לא מוגבל? אנחנו כבני אדם מוגבלים, חיים בעולם מוגבל, הכל נמדד לפי מקום והזמן. איפה אנחנו עכשיו? באיזה מקום? איזה, איך קוראים למקום הזה? ירושלים. ירושלים, מכון מאיר. מוגבל במקום. איזה זמן? איזה זמן? זמן טוב או לא? אמנם מלחמה, אבל תחיית עם ישראל. ברוך השם. אבל הקדוש ברוך הוא מעל כל הדבר הזה, שצריך לדעת. הוא אלוקינו וגם אלוקי אבותינו, באותה מידה. לא מוגבל בזמן ומקום. לשלול ממנו את המוגבלות של הזמן והמקום. הדבר השני שצריך לשלול ממנו זה את המורכבות. אנחנו חיים בעולם מורכב. זה המציאות הפיזית שאנחנו חיים בה. מורכב מחומרים שונים, מבעלי חיים, צמחים, בני אדם, בתים, הכל. עולם מורכב. הקדוש ברוך הוא פשיטות גמורה. אין בו שום העניין של מורכבות. הדבר השלישי צריך לזכור, אנחנו חיים כל הזמן בעולם משתנה. נכון או לא? העולם משתנה. אנחנו גם לא יודעים.
אין חדש תחת השמש.
אין חדש תחת השמש. יפה מאוד. אין חדש. מעל השמש הכל חדש. הכל חדש. הקדוש ברוך הוא לא משתנה. אני בדקתי את זה. מה אתה אומר? אנחנו כל כך רגילים לעולם משתנה, כאילו זה המציאות לאמיתה. המציאות לאמיתה, מקור המציאות לאמיתה, שהוא בכלל לא משתנה. קשה לנו זה היסודות, הייחוד השם נאמר, זה הדבר הזה. זה מה שאומר כאן הרב טייביל, זכר צדיק לברכה. הקדוש ברוך הוא לא מורכב. כל מורכבות יש בה חיסרון. ברגע שעם ישראל, אתה מאחד אותו, ואתה רואה את האחדות שלו, זה ניצוץ מהאחדות האלוקית. זה העם ישראל, לדורותיו. לא רק בדור הזה. אנחנו רואים בעין שטחית את הדברים. אבל עם ישראל הוא עם אחד, גוי אחד בארץ, לאורך כל הדורות. יש לנו נשמה אחת לכל העם היהודי. וכל אחד מאיתנו, יש לו את הנשמה שלו, הנשמה הפרטית שלו, מקורה בנשמה הכללית הזאת של העם המיוחד הזה, שהקדוש ברוך הוא בחר בו לגלות את ייחודו, לגלות את שכינתו, לגלות את מלכותו. לכן, ברגע שיש אחדות בעם ישראל, מתגלה השכינה. ומתגלה לא רק השכינה מבחינת רוחני, אלא גם אנחנו מקבלים כוח. כאומה אנחנו מקבלים כוח. בבית שני הייתה שנאת חינם. מה זה שנאה? שנאה זה פירוד, אלמה זה פירודה. השנאת חינם הזאת הביאה אותנו לסדרת גיבוש של שלוש, של אלפיים שנה, סליחה. קצת פחות מאלפיים שנה. בגלות, היינו בחושך. כמו שאומר המן הרשע, ישנו עם אחד מפורד, מפורד בין העמים. בין העמים, אנחנו כאלה, היינו במצב נורא והיום. כעצמות יבשות, כמו שאומר הנביא יחזקאל. אני לא יודע אם שמעתם שהקימו את מדינת ישראל. מישהו שמע פעם את הדבר הזה? מי שמע? אתה, כל פעם אתה שומע הכל. למה? יש לצערנו הרב כאלה שעוד לא שמעו את זה. לא שמעו. מה זה מדינת ישראל? צריך להבין. עם ישראל מתאחד, קיבוץ גלויות. נכון שבאנו מכל מיני גלויות, אבל חוויתי את זה היום בכותל. כולנו אחד, כולנו מתאחדים. יש לנו ברוך השם ממשלה אחת, ראש ממשלה אחד, צבא אחד, משטרה אחד. אנחנו היום הולכים ועדיין לא הגענו לשלמות, אבל ודאי וודאי עברנו מהפך מעם שהוא מפוזר, מפורד בין העמים, לעם שהוא אחד. עלינו לזכור מה היינו לפני הקמת המדינה, שלא היינו מאוחדים ולא התאחדנו כאן בארץ, היינו באושוויץ, היינו בשואה, היינו חסרי אונים, היינו מסכנים, כאומה. היום ברוך השם, איזה כוחות, איזה גבורה, איזה רוח שמתגלה בחיילינו, חיילינו זה ילדינו, כולל ילדיי נאמר. אני לא מוציא את עצמי מהכלל בעניין הזה. כן. אני גאה שיש לי חתנים שהיום משרתים בצבא, אסור לי לגלות איפה, היום סל צבאי, כן. אבל הם עושים עבודה טובה, זה עניין. אבל היחד הזה, זה הכרחי, אני אומר. הכרחי לגלות את השכינה בעולם. וזה הכרחי על מנת שעם ישראל ינצח, והוא מנצח וינצח, בגלל שאנחנו כאן מאוחדים. כל הקשת החברתית, אני לא מדבר על יוצא מן הכלל, לא, תמיד יש בכל מקום יוצא מן הכלל, לא צריך להתייחס אליהם. אבל כל הקשת החברתית, דתיים ולא דתיים, חרדים ולאומיים וכל העדות וכולם כאיש אחד בלב אחד. זה רגעים גדולים בעם ישראל. זה התעלות, זה התרוממות גדולה. למרות שבכוח זה קיים כל הזמן. רק ברגעים, כמו מלחמה, הדברים האלה הולכים ומתגלים. ומסביר כאן הרב טייביל, זכר צדיק לברכה, כמה זה חשוב שאנחנו נחזק את היחד הזה. כמו שהקדוש ברוך הוא אחד, ככה הוא אומר, ככה לעומת זה העם הקדוש הישראלי, ביות נשמתם אצולה ממקור האחדות, מקור הנשמה שלנו, של כולנו, בלי יוצא מן הכלל, ולא משנה איך אתה נראה, ומה אתה אומר, וזה אתה נשמה התורה שנתת בי בכל יהודי ויהודי. כולה במקור, מאיפה היא באה? מאיפה היא באה הנשמה הזאת? מהשם, השם האחד הזה. גם מי שאתה לא מסכים איתו, אני בדקתי, יש לו נשמה אלוקית. אני תמיד נוהג לומר, לפעמים אדם חי בחברה ומישהו מציק לו, מישהו מפריע לו משהו כזה, אבל איך הוא יכול, ולפעמים זה אוכל לו את הלב הדבר הזה. איך להתגבר על, על הדבר הזה? אז אני אומר, נוהג לומר לתלמידים, אני אומר לכם גם, תגיד תמיד, נשמה תורה שנתת בו, במי? זה המציק לי? כן, 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 אל תחשוב שרק בך הוא נתן נשמה תורה. גם בו הוא נתן נשמה. לא, באמת, אתה שמת לב, נפתלי. כן?
עובד
על זה. זה עוזר לך להתגבר. למה? כי אנחנו ענפים, השורש הוא אחד. כולנו ענפים של אותו שורש. ומי הוא השורש של כל עם ישראל? מי שאמר והיה עולם, בורא עולם. שהוא אחד. וכמו שבעץ, העץ הוא אחד, למרות שנראים בו הרבה ענפים, אבל יש שורש שמאחד, גזע שמאחד את כל הענפים ואת כל העלים ואת כל הפרטים. ככה צריך להתייחס לעם ישראל. נכון שבחיצוניות זה נראה כשונה. כמו שנאמר, ויהי בישרון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. אז שואלים, למה יחד שבטי ישראל? למה לא יחד ישראל? למה צריך את השבטים האלה? אז זה הגדולה של עם ישראל. הגדולה של ישראל, של עם ישראל, שלמרות שאנחנו שבטים, 12 שבטים, אבל אנחנו עם אחד, ומאחד את כל הצבעים, ואת כל הזרמים, ואת כל הגוונים, וכל הדברים האלה, הכל אחד. להתעלות ולהתגבר ולהסתכל לא רק על הענפים, אלא לראות גם את השורש של כולנו בלי יוצא מן הכלל. זה עניינו של כל אחד ואחד מאיתנו. להתעלות, כשאתה אומר שמה ישראל, אתה צריך לזכור שמדובר כאן על האלוקים שלנו. השם אלוקינו, אלוקינו הכוונה של כולנו בלי יוצא מן הכלל. ככה צריך לראות את עם ישראל. זה עוזר ברמה האישית, ברמה המשפחתית, שגם במשפחה אם יש לך בעיה, תדע לך, כל מי שיש לו נשמה, השורש הוא אותו שורש. אם זה הילדים שלך, או האישה שלך, או בחברה, או במאבקים הפוליטיים שאנחנו עדים להם, כל הדברים האלה. צריך תמיד לזכור את הדבר הזה. ככה לעומת זה העם הקדוש הישראלי בהיות נשמתם הצולה ממקור האחדות כאשר כינו החכמים האמיתיים בתואר חלק אלוקה ממעל. ככה בתורה, אנחנו חלק אלוקה ממעל. לזאת גם הם המחויבים להתאחד יחד. המאמר הזה נכתב לפני אולי 200 שנה, בערך 200 שנה. אז המצב, אני רוצה להזכיר לכם, היה נורא והיום בעם ישראל. אז היה מחלוקת הגדולה בין החסידים והמתנגדים, והיה אש המחלוקת אכלה בכל פה, מכל הצדדים. והרב כותב את זה על רקע המחלוקת הזה. כן, צריך לדעת. כמה אומר, חשוב העניין הזה של להתאחד כולנו כאיש אחד בלב אחד, למרות שהוא היה משתייך בטח לזרם של הגאון מוילנה, של המתנגדים. בכל זאת, הוא אומר את הדבר הזה בצורה כל כך נחרצת. הם המחויבים להתאחד יחד, להיותם סמודים וקשורים זה בזה. יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאיברים רבים. הוא נותן משל כמובן. אנחנו גוף אחד עם איברים רבים. אז תלוי איך אתה מסתכל על הגוף. אתה יכול לראות איברים איברים. אבל ברגע שאתה רואה, וכולם מחוברים, כל האיברים, זה נכון. אבל ברגע שאתה רואה את האיברים, את החיצוניות שבאדם, בכל זאת זה נראה לך על פניו, כי לא דבר אחד, זה נראה לך חתיכות חתיכות. כמו איזה פאזל ש... או בובה שהרכיבו את האדם. אבל יש מה שנקרא מבט יותר עמוק, יותר פנימי לאדם. קוראים לזה נשמה. הנשמה היא לא איברים איברים. הנשמה היא נמצאת בכל הגוף הזה, מהאצבע הקטנה ביותר ועד כל עבר ועבר, זו אותה נשמה. זה צריך לזכור את הדבר הזה. כשאתה רואה בן אדם, אתה רואה נשמה, איך אומרים, יש ביטוי כזה, נשמה טובה. אתה רואה בן אדם טוב, אתה אומר, אתה נשמה טובה. אתה לא מתכוון ליד או לרגל או משהו כזה. נשמה טובה. הנשמה היא מאחדת. אותו דבר גם אנחנו צריכים לראות את עם ישראל כנשמה אחת, למרות שאנחנו מופיעים כפרטים, אבל בסך הכל, כל הפרטים האלה, נשמה אחת. יותר מההתאחדות הגוף האחד המחובר מאיברים רבים, שורש נשמתם הוא האחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל. דהיינו, בעניין האלוקי אין פירוד, אין התחלקות, אין שינוי. זה שורש נשמתנו. נשמת כולנו ביחד ונשמת כל אחד ואחד מאיתנו. והתאחדותיו יחד זה בזה. מעיד על אחדותו, אנחנו מעיד על אחדותו של הקדוש ברוך הוא. כמאמר הכתוב, ישראל אשר בך אתפאר. ולזה יסדו לנו מסדרי התפילות, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ודורשים חכמים, איפה זה מתגלה האחד הזה בארץ ישראל? תשאלו אותי למה? ככה. סליחה שאני מחייך. זה הארץ שבה אנחנו קמים לתחייה, כי גוי אחד בארץ. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל מכל העמים להתגלות דרכנו לכל העולם כולו, אבל הוא בחר בעם ישראל ואמר, תדעו לכם, חבר'ה, אתם יודעים איפה אני אתגלה? בארץ ישראל. כי גם הארץ הזאת, הקדוש ברוך הוא בחר בה מכל הארצות. היווה למושב לו, כאן במקום הזה, צריך לדעת. כמו שהזכרנו מקודם, בגלות, עם אחד מפוזר, גם אז אומר המן הרשע, עם אחד מפוזר ומפורד. הוא מזכיר את העם האחד הזה. כן, אבל לא רואים את זה שם בגלות. אבל בארץ ישראל, האחד הזה מתגלה. זה סגולתה של ארץ ישראל. גילוי כבוד השם כאן בארץ ישראל. זה נאמר כבר לאברהם אבינו בתחילת דרכו. קום, לך לך אל הארץ אשר הרקע. אומרים חזל, למה הוא לא אומר לו? לאן? הוא אומר לו, הוא לא ידע לאיזה ארץ, ארץ כנען. אז תגיד לו, ארץ כנען, למה אתה אומר הרקע? למה, מה העניין של הרקע? אומרים חכמים, מה זה הרקע? אראה אליך. אתגלה אליך. מה הוא מתגלה כאן בארץ ישראל? ייחוד השם מתגלה בארץ ישראל. השכינה מתגלה בארץ ישראל. ושם, שם, בארץ ישראל אשכה לגוי גדול. ושם, בארץ ישראל, ויהיה ברכה. ונברכו בך כל משפחות האדמה. דרך אגב, אני מוכרח לומר, המלחמה העכשווית היא בדיוק על העניין הזה. שאנחנו קיבלנו תפקיד היסטורי, קוסמופוליטי, עולמי, העם היהודי, מהקדוש ברוך הוא, דרך אברהם אבינו ודרך האבות ודרך כל עם ישראל לדורותיו, אנחנו קיבלנו תפקיד להביא טוב לעולם, אור לעולם, להיות ברכה לעולם, יהיה ברכה, כמו שנאמר לאברהם אבינו. ואלה שנלחמים בנו, הם רוצים לחבות אורם של ישראל. זאת היא מטרתם, להסתיר את ייחוד השם בעולם, את גילוי השם בעולם. לא יכול להיות, זה דבר ש... הרי זה אבסורד כזה, הם באים בשם איזה אמונה. איזה אמונה? מה אתם צועקים? אללה אכבר, אלוקים הגדול. אלוקים הגדול לא רוצח, לא שוחט, לא רק אותנו, את האחים שלכם, באכזריות כזאת. זה שקר וכזב. זה עבודה זרה פשוטו כמשמעו, הדבר הזה. כן. לעומת זה, אברהם אבינו, עין טובה. רק לעשות טוב, אב המון גויים, להיטיב לעולם. זה עניינו של העם היהודי מאז ומעולם. ואיפה זה מתגלה? באיזה ארץ? בארץ ישראל. בהר המוריה. בהר השם ייראה. ואנחנו בעיצומה של מלחמה. צריך לדעת שהמלחמה הנוכחית היא מלחמת בני אור ובני חושך, פשוטו כמשמעו. דהיינו שאויבינו רוצים לחבות את אור השם בעולם. מי שנוגע בה, בעם היהודי, בכל יהודי ויהודי, אבל בעם היהודי מגמתו היא אותה מגמה של המלאק, ימח שמו וזכרו, שהתנפל עלינו כשיצאנו ממצרים. לאורך כל הדורות, יש בכל דור בדור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מי עומד עלינו? כל פעם זה משתנה. אבל כל אלה שעומדים עלינו לחלותינו כיום הזה, לצערנו הרב, כמו איראן, וכמו החמאס, וכמו הג'יאד, וכמו כל אלה שעומדים עלינו לחלותינו, הם המשך ישיר לעמלק, למגמתו של עמלק, שחרט על דגלו, להשכיח את עם ישראל, את שם ישראל, ושם השם נקרא עלינו, על עם ישראל. זאת היא מלחמה ארוכה של אלפי שנים. וגדול הצוררים בכל הדורות, הרי זה היה ימח שמו וזכרו בגרמניה, לא כדאי להזכיר את שמו בכלל, שהוא ממש ראה בזה משימה, ועל רקע העניין הזה נרצחו במלחמת העולם השנייה לא רק 6 מיליון יהודים, 70 מיליון אנשים קיבדו את חייהם על רקע המגמה הזאת לחבות את אורם של ישראל. אבל לא עלה בידו ולא עלה בידם של כל צוררי ישראל לאורך כל הדורות, בוודאי בוודאי גם אלה שנלחמים בנו כרגע, לא יעלה הדבר הזה בידם. מדוע? כי שם השם נקרא עלינו. והקדוש ברוך הוא נותן לנו, לחיילינו המופלאים, את העוז ואת הגבורה ואת הרוח, כל מה שאנחנו רואים שזה דבר מופלא הדבר הזה. סיפרו לי חבר'ה שחזרו, איזה רוח של גבורה ורוח של אחדות, של יחד, של הולכים לקרב, הולכים לקרב בתוך איזה שליחות. נכון, באופן פורמלי להגן על מדינת ישראל. אבל מי שמגן על מדינת ישראל צריך לדעת, הוא גורם לכך שאור השם הולך ונגלה יותר ויותר בעולם. גם המלחמה הזאת מגלה אחדות גדולה בעם ישראל. כביכול בעל כורחנו, אבל זה לא בעל כורחנו. זה בגלל שאנחנו כאן בארץ ישראל, בגלל קיבוץ גלויות ומדינת ישראל וכל מה שאנחנו חווים ורואים. והאחדות הזאת, היחד הזה, כולנו כאיש אחד בלב אחד עומד לחיילינו. יותר מזה, ראינו אצל הרב קוק באורות, הוא כותב שכל מעשה טוב שאדם עושה מחזק את הכלל. כי אנחנו חלק מהכלל. גם אלה שלא נמצאים בחזית כרגע, מסיבה זאת או אחרת, אבל כל מחשבה טובה שאנחנו חושבים, מישהו כאן חושב עכשיו מחשבה טובה? מישהו חושב כאן מחשבה טובה? מישהו כאן חושב מחשבה טובה? ברגע זה, אתה מחזק את חיילי צבא ההגנה לישראל. בראו. כל מידה טובה, כל דיבור טוב, כל מעשה טוב, זה מחזק את הכלל. אנחנו לא נפרדים מן הכלל. לכן בימים האלה צריך להרבות במעשים טובים, בדיבורים טובים, בלעזור איש לרעו, לתמוך איש ברעו, איש לרעו יאמר חזק. לא רק כלפי החיילים, אני אומר, גם בתוכנו. בחברה, במשפחה, בכל מקום ומקום. זהו הזמן, כל זמן, אבל זהו הזמן במיוחד. כל ישראל ערבים זה בזה וזה לזה, זה דבר ממשי, זה לא דבר תיאורטי. ולכן, בימים האלה אנחנו צריכים לחזק את האחדות בתוכנו, לעשות טוב, לחשוב טוב, לדבר טוב, ומתוך כך אנחנו נזכה בוודאי ובוודאי לניצחון גדול על אויבינו, זה יקדם אותנו צעד אחד קדימה לקראת הגאולה השלמה שתהיה במהרה בימינו, אמן. אני רוצה בהזדמנות זאת לברך את כל חיילי צבא ההגנה לישראל, שיחזרו לשלום וכל פצועי צבא ההגנה לישראל, ואלה שנפצעו מכל הפצצות האלה שהם זורקים וזרקו, גם כן יחלימו, יחזרו לביתן משפחתם, ולנחם את כל אותן משפחות שהקריבו את היקר ביותר להם למען עם ישראל, למען קידוש השם. הם אנשים קדושים, השם ינקום דמם. ואנחנו נזכה, כמו שציינתי, בעזרת השם, לגאולה שלמה, לא רק לנו, גם לאנושות כולה, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.